הרעיון לתוכנית שלפניכם עלה במהלך שיחה תוך כדי שיטוט בסמטאות כרם התימנים עם העיתונאי שאול ביבי. באותה שיחה נחשפתי ליחס המורכב של אדם ממוצא מזרחי לשואה, לניצולים ולבני הדור השני. השיחה שהוזכרה התקיימה לפני כשלוש שנים. בינתיים נפתחו לדיון סוגיות רבות סביב השואה שבעבר נטו לא לעסוק בהן. נראה לי שכיום כבר אפשר למצוא נכונות לדון גם בחוויית השואה של בני עדות המזרח. למרות שהנאצים הגיעו לרבות מארצות צפון אפריקה, ובחלקן אף נקטו סנקציות נגד היהודים, המפגש של בני עדות המזרח עם השואה התרחש רק בארץ. בימים אלה, בהם הפער העדתי בישראל עולה שוב על סדר היום הציבורי, מעניין להתמקד דווקא בשואה, הנמצאת לכאורה בלב הקונצנזוס של החברה היהודית, ולגלות שוב שהקונצנזוס נמצא רק בעין המתבונן.
הפעם הראשונה שלא בדיוק המילה שואה, אלא היה לנו איזה מורה מאוד מאוד קשוח. היו קוראים לו היטלר במרוקו, בכיתה א'. אלמני זה אכזר כמעט במרוקו. אלמניה, כן.
גרמניה.
כן.
אני זוכרת כמובן מה שכולנו זוכרים. אני זוכרת מה שהזיכרון הקולקטיבי באמצעות מערכת החינוך התווה. טקסי הזיכרון, הטקסטים, השירים וכיוצא באלה. וחוץ מכל זה, אני זוכרת ניצולת שואה אחת בשכונה שהייתה אישה מאוד מעורערת בנפשה. וזה אחד המיתוסים המבהילים של ילדותי, כי כל הזמן דיברו על זה שעקרו לה את הרחם. זה היה משהו מאוד מבעית.
זאת אומרת, זה תקוע לי במוח, וזה נשלף לי משם בגלל סיפור אחר. זאת אומרת, זה לא שזה היה מפגש שאז זכרתי אותו כהיסטורי לגביי, אלא דווקא זה חלק מהסיפורים של השכונה. פעם היו אנשים, פעם היו ניצולי שואה בשכונת התקווה. אני פגשתי את האחרונה שבהם. האישה שאני הכרתי, שרה מהקיוסק, הייתה האישה הראשונה שהכרתי אותה. לא ידעתי מה זה אז, כאילו כל מה שזכר, כל מה שראיתי, זה היה מספר על היד שלה. שניתי בטוח שהיא עבריינית, כמובן, כי ככה העבריינים היו עושים בשכונה. קרקוע בצבע טורקיז, ירוק. אני חושב שהיא הייתה האחרונה והראשונה. לא, אני לא זוכר ילדים של דור שני או דור שלישי שם.
דוקטור מאיר בוזגלו, ראשון הדוברים, נולד בקזבלנקה שבמרוקו ב-1959. הוא עלה ארצה עם משפחתו ב-1965 וגדל בקריות. למד פילוסופיה ומתמטיקה באוניברסיטה העברית, וכיום הוא מרצה בחוג לפילוסופיה, ובנוסף עוסק בהוראת מתמטיקה בשכונות בירושלים. רונית מטלון נולדה ב-1959 בישראל, להורים יוצאי מצרים. היא גדלה בגני תקווה, למדה ספרות כללית ופילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, וכיום היא סופרת ומורה לספרות בבית הספר קאמרה אובסקורה. שאול ביבי נולד ב-1965 בשכונת התקווה, להורים יוצאי עיראק. הוא גדל בשכונת התקווה, למד ציור במכון אבני, וכיום הוא עיתונאי במקומון העיר וכותב תסריטים לקולנוע ולטלוויזיה. שאול ביבי.
לי לא היו מפגשים נעימים עם השואה. זאת אומרת, בין עם הסיפור הראשון הזה עם שרה מהקיוסק, ובין עם זה בבית ספר, שהמורים שלימדו, אני זוכר שכל הצוות של לספרות ולהיסטוריה בבית ספר שאני למדתי בו בתיכון, כולו היה ניצולי שואה. זה משהו את הגוורדיה, אני זוכר שכל המורים לספרות והיסטוריה היו ניצולי שואה. וזה לא אנשים שאתה לומד לאהוב. מורה לספרות לימד לנו במשך שנתיים קצטניק. מורה לספרות במשך, אני חושב, 4 שנים, השמיע לנו רק שירים חסידיים, וסיפרה איך ברכה מגטו ורשה, ונכנסה לגטו ההוא, וברכה מהקצין הזה, ונכנסה לשם, וזה מורים שלא סבלנו. זה גם לא היו מורים כל כך טובים. וזה היו מורים שהתפרצו עלינו, שאנחנו לא כל כך, איך אנחנו לא יכולים לשבת 4 שנים, ופשוט להיות נפעמים ונדהמים מהסיפורים שלהם על השואה. זה לי, ללא ספק, שוב פעם, נורא לא נעים לבוא ולהגיד, אני לא מזדהה ב-100% עם זה. אני לא יכול לבוא ושקר, לבוא ולהגיד, שמע, אני חי את הכאב הזה, אני חי את הטראומה הזאת. זה לא נעים, אבל ססה. תראה, יכול להיות שזה לא... זה לא באמת צריך להתאפס לזה, אבל אני זוכר שלנו מורה, זה נורא מצחיק, אתה שם המורה הזה, היינו קוראים לו נאצי, כי הוא היה מורה רע. אז יכול להיות שיש פה איזו בעיה של תפיסה של פרופורציות, כן? כאילו, אם המורה הזה עושה משהו, אותו איזה מורה נאצי, זה כן, וזה מורה, שתבין, שאני לא רוצה לפגוע בחלילה, או שם אדם, הוא אחד הפעילים המרכזיים בהנצחת השואה, מורה לספרות, זה שלימד לנו שנתיים, במשך שנתיים, רק איך דחפו ברזלים מלוהטים אל תוך חברי המין של אנשים, על פי קצטניק וכולי. זה מורה ש... אני... זוכר שזה שתי בנות דיברו בכיתה, והוא דיבר, והוא פנה לאחד הילדות ו... שאל אותה על מה הם מדברות, והילדה בשיא התימות אמרה לו, כאילו הם לא הפריעו, הילדה דיברה עם השכנה שלה ליד הכיסא על אלוהים, היא אמרה לו, המורה, דיברנו על אלוהים. אני לא אשכח את זה, הוא לקח את השולחן של המורים, של שולחן ענק, הוא הרים אותו באוויר, וזרק אותו על הרצפה, וצעק, אין אלוהים, פתאום נכנסתי מן איזה אקסטאזה כזאת, אין אלוהים, אין אלוהים. הוא דפק את השולחן ברצפה, הוא שבר את השולחן, וצעק, אם יש אלוהים, הוא רוצח ילדים, אם יש אלוהים. תשמע, וזה לא מורה שאהבנו אותו. היום אני גם, תשמע, אנחנו יכולים להבין את זה מאיפה הם באו. אני לא אומר את זה חייל לקנטר אותם, אבל לא נעים שאלה המורים שלך. בטח לא כשזה מורים לספרות והיסטוריה ושואה.
רונית מטלון.
בגיל 12 הייתי שטופה מאוד בקריאת ספרות שואה. קראתי הרבה מאוד.
מתוך מה?
סקרנות עצומה. סקרנות עצומה. תראה, רק שנים מאוחר יותר, יכולתי או חשבתי על זה כמזרחית, כאילו. ואני יכולה להגיד שבשנים ההן, את יודע, זה נורא מסובך להפריד כאן דברים ולדבר על העניין של המזרחים ביחס לשואה, ואין שום ספק שזה לא דבר מבוטל, וקבור כאן משהו, ויש כאן חומר נפץ, והוא בכלל לא פשוט. העניין הוא שהיום, כשאנחנו יודעים שגם ניצולי השואה בעצמם שילמו מחיר אדיר, הרי ההדחקה של כל הדבר הזה הייתה נחלת כולם. היא הייתה נחלת כולם. זה לא היה, זה היה איזה מין מסך כזה גדול של טשטוש שכיסה על הכל, שעשה את כל הדבר הזה עמום מאוד, מפחיד מאוד, לא ברור מאוד. ואז כאילו לראות את הקונטורים של זה אז, כאילו מה המזרחים, מה האשכנזים. זה מאוד קשה אם אתה לא רוצה באמת להגיע לאיזושהי רמה של דמגוגיה של מזרחים מקצועיים.
אז אני אנסה לך לשחזר אירוע ספציפי. כשאת קוראת את בטקס.
כן.
מה, אני מניח שזה בטח היה טקסטים שזה היה ציטוטים של עדויות, או... איך את הרגשת לב...
זה היו שירים של אבא קובנר, זה היו ציטוטים של עדויות. מנהלת הבית ספר שלי, שמאוד תמכה בכישרון ההקראה שלי, קבוע, האמת, גם לא ביום השואה. אחד הטקסטים החביבים עליה ביותר, שוב, אני חושבת כמה זה היה משונה בבית ספר הזה של טעוני טיפוח מזרחיים, שבכל הזדמנות, לא רק ביום השואה, מקריאים קטעים מיום ענף של יאנוש קורצ'אק. זה היה תפקידי. ולא חשוב באיזה הזדמנות, תמיד מקריאים קטעים מיום ענף של יאנוש קורצ'אק, באופן קבוע.
ואת והחברים שלך, דיברתם על, על העניין הזה? חשבתם שזה אולי לא לעניין?
מה פתאום? זה היה מוסד, זה היה סמכות. מי בכלל חשב? זה היה עניין של... היה רק העניין של כן לקבל את הכבוד לקרוא את זה, או לא לקבל את הכבוד לקרוא את זה. מה קראת היה פחות חשוב. מה זה משנה? זה היה ברור שהטקסטים של קוראים זה הטקסטים שלהם.
תראה, אני לא אומר שבאותו רגע באבנו ואמרנו, הרי הם היו המורים שאחראים על הטקס הזה. כן. אז אני לא אומר לך שבאותו רגע עשינו את ההשלכות ואמרנו, זה מורה מגעיל ואנחנו לא רוצים לעמוד בטקס השואה. אבל הכל נראה כל כך מלאכותי ומטומטם, כל הטקסים האלה. מורים שאתה יודע שהם גזענים בעליל, שהם ירדו עליך, שהם צחקו עליך, שהם אומרים לך שאתה סתם אחד מהשוק, שאתה מדבר וצועק עליך ככה, ככה הם מאוד צועקים עלינו. זה השנים הראשונות של האינטגרציה, של החטיבת ביניים. מורים שנורא מעליבים אותך, טוענים שאתה לא מבין כלום, שאתה מטומטם, ופתאום היא, שאני אעמוד כל הזמן, אני אעמוד ביום השואה, ואני אשמע אותו אומר, איך הוא מספר את הסיפור שלו, איך כואב לו, וכמה, איך הוא יצא, איך הוא נחלץ מהגטו וכו'. בנוסף, תכניס לזה את כל המסכת המאוד מאוד משעממת. אני לא זוכר יום שואה אחד שלא נגמר בשבירת בית הספר או משהו, כאילו, לדעתי, באיזשהו מקום, זה פשוט התפרץ שם, זאת אומרת, כל המתח הזה. זה הכל הנראה, תשמע, אתה פוגש את האנשים שהיו שם, בתוך מסגרת שאתה רואה בה נורא מאוד מאוד צבועה, שמאוד לא הרגשת בנוח, נורא סנית אותה, וזה הכל נכנס כנראה לאיזשהו מערבולת אחת גדולה.
כשקראת, זאת אומרת, לא הגעת לאיזושהי הזדהות מלאה, כשקראת בטקס...
אני מאוד אהבתי את הטקסטים האלה, שלא תטעה.
לא, אבל אני מספר משהו יותר לא בהתחסת כטקסט, אלא מה חשת כלפי מה שהטקסטים אומרים, האם אני יודע, בכית בטקסטים האלה, התרגשת מאוד, ולא מהעובדה שאת קוראת, אלא...
תראה, זהו, כאן זה כאן, כן, די התרגשתי מזה, כן. אבל אתה יודע, ילדים שחקנים יכולים להביא את עצמם מידי זה. אני באמת לא יכולה, כאילו, לדבר כאן על איזושהי חוויה אותנטית, נקייה, אם יש כזה דבר בכלל. קשה לי מאוד.
חברת מפ"ם, הקומוניסטית, שכחתי איך קראו לה.
חייקה גרוסמן.
חייקה גרוסמן. היא פעם זעזעה אותנו, אני זוכר. הייתה אישה מאוד נחמדה, והייתה באודיטוריום, אני זוכר, והיא סיפרה, אני לא זוכר אם זה היה עליה או על חברה אחרת, על איך שעד היום, כן, כשהיא שומעת אמבולנס, היא נכנסת להתקף חרדה. ושצאתי משם, ניסיתי להקשיב כל היום לאמבולנסים, וראיתי כמה אמבולנסים יש ביום. ואני זוכר שחייקה בכתה שהיא סיפרה את זה, ובדם, אתה יודע, חבר, גם אתה לו, כאילו, עכשיו חבר כנסת, אשכנזי, בהתחלה חשבו לסנות אותה. אבל אני זוכר את הסיפור הזה, איך שהוא ריתק את האנשים. אני חושב שהיא בכתה שם על הבמה, שהיא סיפרה את הסיפור הזה וכו'. ובדם שהוא גילוי אמפתיה. אני לא אומר שלחלוטין לא. אבל כיום, זה זכור כיום של פורענות כמעט תמיד בבית ספר. אני חושב שכבר בכיתה ת' וי', המנהל היה משחרר אותנו יומיים מהבית ספר לפני יום השואה. זה היה נראה לו איזה יום כזה שזה כמעט בטוח הולך שם לעזאזל.
דוקטור מאיר בוזגלו.
מה קרה בין כיתה ג' לכיתה י' נגיד?
כן.
קשה לזכור. באמת אין לי שום זיכרון לגבי היחס שלי לשואה בתקופה הזו. באמת אירוע שהתחיל קצת ככה, התחלתי לחשוב, שנהייתי טיפוס חושב מה שנקרא, אז זה כשהיינו ביד ושם, כיתה י' היינו כאן בירושלים, וזה היה כנראה מפגש ראשון משמעותי באמת. לפני כן אני לא חושב שהיה איזשהו משהו שהוא... זה היה מפגש ראשון עם התמונות. גם אם אז היו תמונות, לא ראיתי אותן באמת. ביד ושם אני ראיתי את התמונות. לפני כן לא ראיתי את התמונות, אפשר להגיד, כן? עכשיו היה לנו איזה מדריך, שגרם לי לחשוב אחר כך הרבה מאוד על כל מה שהיה, גם על ההדרכה שלו בעצם. הוא ניסה לעשות מזה המון, אני זוכר ככה פחות או יותר, אני באתי, הייתי המום, והוא הוביל אותנו לכל הקטע הזה בצורה, על גבול התיאטרלי אפשר להגיד, מאוד מאוד דרמטיזציה אדירה של הסיפור. מה שאני זוכר, שכשהוא אחר כך רצה לתת רשות הדיבור, הוא רצה שאנשים ידברו, ויבטאו ויגידו משהו. אז אני בתור א', מישהו בסך הכל, אני יודע מה, קצת כבר אז נניח מתעניין בפילוסופיה, אז רציתי לבטא משהו, רציתי להגיד, אחד הדברים המדהימים פה, איך זה יכול להיות, אומה כל כך מחזיקה דגל של נאורות, של תרבות, של אמנציפציה וכל מיני דברים כאלה, עושה כאלה דברים. אז אני, מה שאני זוכר, כשהוא ראה אותי מתחיל לדבר, אומר לי, הוא כעס עליי. הוא רצה מסקנה מסוימת, הוא רצה מסקנה שכולם יגידו אין לי מילים. עכשיו, זה שאני התחלתי לדבר, שעברתי לו את המסקנה שהוא הכין עוד לפני המפגש, הוא רצה שאני אגיד אין לי מילים. זה מה שהוא רצה, רק את זה הוא היה מוכן לשמוע. עכשיו, באמת אני חושב שהוא צודק. זאת אומרת, באמת, זו התגובה היחידה שהיא מן האפשר. אבל אי אפשר, זאת אומרת, לא כל כך, לא בצורה אוטומטית, אינסטינקטיבית כזאת, מכנית, כפויה. כן? זה באמת צריך להבין אולי שאין מילים, אבל ילד יכול לנסות לדבר. נער יכול לנסות לדבר.
עזבו את מצרים ב-49, הם לא עברו את השואה, בעצם שום צד של משפחתי המאוד מאוד ענפה, המפוזר בעולם, לא עבר את השואה בשום צורה. אמא שלי תמיד דיברה על זה שרומל הגיע למצרים, אבל לא. זאת אומרת, הדבר הזה, הדבר הזה שרומל, שכמעט הגיע, זה כמעט, הדבר הזה של הכמעט. משפחתי לא עברה את השואה, אבל בכל זאת, אני לא יכולה להגיד שהרגשתי בבית, כלומר, כל מה שיר, כמו כל, כל מה שהבית שידר, בעניין הזה של השואה, זה, זעזוע גדול, אמפתיה, השתתפות. בבית שלי היה הבדל מאוד גדול, בין העמדה של אבי לבין העמדה של אמי, כי העמדה של אבי מאז ומעולם הייתה הרבה יותר מיליטנטית, וגם הקריאה הפוליטית שלו, הייתה לו קריאה פוליטית מאוד עמוקה, מאוד שיטתית, מאוד עקבית, שגם עניין השואה נכנס אליה תמיד. אצל אמא שלי זה היה משהו אחר, הרבה יותר רך, הרבה פחות שיטתי, הרבה פחות עקבי. לכן כל הקשר הזה בין המזרחים והשואה הרבה יותר נעשה באופן מיידי על ידי אבי, מאשר על ידי אמי. אצל אבא שלי היה קישור ישיר מאוד, וחד משמעי, בין העניין של השואה לאפליה של המזרחים. שהנה, אחרי שהתעללו בהם וזה, אז הם מתעללים בנו.
אבא שלי חי את כל חייו כמעט בנצר סירני, במפעל מתכת, מקום שהוא נורא נורא אהב. עכשיו, מקום שהוא גם מאוד שנה כפועל, והוא נקשר מאוד לקיבוץ, וזה קיבוץ עם המון ניצולי שואה. והוא כל הזמן היה חוזר, זוכר מאוד מאוחר מהעבודה, ותמיד היה מדבר על הנושא הזה שיש לו בעל הבית, שאני לא אשכח את זה, לא, זה סיפור מסוים, שאולי הוא מספר שהבעל הבית שלו, למשל, אף פעם לא סוגר את הדלת בשירותים אם אין חלון. ואם יש חלון, אז הוא כן סוגר, כי כך הוא למד בשואה, שתמיד הוא יכל להתגונן או לברוח או משהו. תמיד היה, הוא נורא התפעל, כן? מצד אחד, מניצולי השואה, או מאשכנזים, שהנה הם עברו שואה נורא קשה, והם יצאו משם, והם מלחמו וכו'. מצד שני, כשהוא היה צריך להיאבק, כיושב ראש ועד עובדים, היה צריך להיאבק בתנאי השכר שם וכו', ראית שיצא ממנו רעל על האנשים האלה. ואני זוכר את המאבק הזה, זאת אומרת, מצד אחד מדובר במיתולוגיה של השואה, במסכנות של האשכנזים, מצד שני הייתה איזו תחושה שהם גם האנשים הרעים.
שאימא שלי סיפרה על שנותיה הראשונות בגני תקווה, והיא סיפרה על איזו משפחה של ניצולי שואה שתמיד הייתה מסתכלת בקנאה ובשנאה, באחים שלי, זאת אומרת, בילדים של אימא שלי, ובעובדה הזאת שהילדים של אימא שלי חיים. ואילו הילדים של אותה משפחה הם מתים. על זה דיברו הרבה. על הדבר הזה של האי נוחות והקצת התנצלות. טוב, אנחנו חיים, מה לעשות?
בבית שלך, זה נושא שהי פעם עלה, אתה זוכר את ההורים שלך מתייחסים לנושא של השואה?
לא. זה מוזר, וזה מעניין גם. זה גם, אני חושב, זה מאוד סמלי שלא הייתה התייחסות. זה כמו שאין שום קינה דתית על יום השואה. אין שום התייחסות. אין שום התייחסות מסורתית, דתית, הלכתית ליום השואה. שום דבר. הם התייחסו לאירועים הרבה יותר, הרבה פחות מיום השואה. כן, זה כן הם התייחסו. ליום השואה זה גדול מדי כנראה כדי להתייחס.
אני זוכר אותו, למשל, אני זוכר את עמוד האש. אני זוכר, אבא שלי, לא יודע, אני זוכר משהו מעמוד האש, אני זוכר רק אסונות, ואני זוכר בעיקר שואה. נראה לי שזה לא יודע, משום מה נראה לי ש-90% מעמוד האש זה משהו כמו שואה. כי תמיד אני זוכר איזה אנשים מסכנים ונלחמים וכו'. ואני זוכר את אבא שתמיד יושב ככה ובוכה, אתה יודע, ככה. אני לא בדיוק הייתי צופה אז בתוכניות האלה. והוויכוח היחיד שהיה לי, זה אולי ויכוח, זה פעם אחת שהיה... הייתה תוכנית, אני חושב שזה היה עם וילוז'ני. זה היה שהם נסעו, נסע עם להט לצלם, עם האבא לצלם באושוויץ, משהו כזה, מה לא טועה. וזה היום שישי, זה שודר אצל גבי גזית. ואז באתי אליו, ואז כאילו הגענו הביתה, זה היה ב8, הכל ארוחה מוכנה וכו'. ואז הייתה וילוז'ני הציג את הסרט הזה שהוא היה שם, וזה היה קטע מאוד קשה, שוב פעם הוא ואבא שלו, עומדים שם באושוויץ, ומדברים ובוכים. ואני שוב, אני רואה את אבא שלי, כאילו, ארוחת ערב שישי, שוב פעם בוכה. ופה זה קצת התחילה, זה פעם ראשונה שדיברתי איתו. התעצבנתי על זה, שאמרתי, תשמע, זה שבכית בגלל אבא שלו, זאת אומרת, זה שחנה, אוקיי, זה לא הדבר היחיד שהשפיע עליו בנושא של השואה. אבל במשך שנים אני הרגשתי שהשואה, למשל, חונקת אותו במאבקים, במיקרו-קוסמוס שלו, במפעל, יחנקה אותו. אז עכשיו שגם בגלל הדור השני, אנחנו צריכים יום שישי לו לאכול ארוחת ערב, כי זה כואב לו ובוכה. שוב פעם, אין לי שום בעיה עם זה שוילוז'ני כואב את כאבו של דור ראשון או דור שני. אבל זה היה לי מין איזה שזה, במלוא העוצמה, אז התפרצתי כלפי אבא שלי, ואמרת לו שלדעתי כביכול, הוא אדם שפשוט, הוא לא שם לב למניפולציות שעושים עליו. בני, זה לא אומר שוילוז'ני כל כך מודע למניפולציות מהסוג הזה, אבל אני לא יכול לבוא ולראות את אבא שלי, אחרי שמפטרים אותו מהמפעל הזה, אחרי 30 שנה, אחרי 30 שנה שהוא תמיד חנק את עצמו מול הבעלים שלו והחברים שלו מליצר סירני, שיכולו לעשות מה שהם רצו במפעל, כי הם היו אנשים מיתולוגיים שיצאו מהשואה והקימו את המדינה, פתאום יצא בי מין איזשהו כעס נורא היום על כל האופן שבו מוצגת השואה, או כמו שאנשים כמו אבא שלי קולטים אותה. גם לי זה לא היה נעים. תשמע, זה לא נעים... לא להזדהות ב-100% עם הכאב הזה. זה לא נעים. וזו הייתה הפעם היחידה שהתפרצתי כלפי אבא שלי בנושא הזה. אבל לא נראה לי שהוא כך הבין מה אני רוצה ממנו.
הפייטן ברקע הוא רבי דוד בוזגלו, שהיה מגדולי פייטניה של מרוקו, ואביו של דוקטור מאיר בוזגלו.
Shalom, Abraham.
בסופו של דבר, אני לא רואה הבדל לשואה כאמריקאי או כקנדי או כצרפתי או כמרוקאי. אני לא רואה הבדל, כל עוד אתה יהודי, מעבר לצער הפרטי. מה התגובה של יהודי ליום השואה? לא נראה לי שמחויב המציאות שיהיה הבדל מאיזה ארץ אתה בא.
אני נדהמת לפעמים לראות עד כמה אני כן חלק מהקולקטיב הזה שאנחנו מדברים עליו, הציוני, שכן השואה היא משהו חזק מאוד ומארגן מאוד בתודעה שלי. תראה, אני רוצה לספר לך סיפור. בימי מלחמת המפרץ העליזים, זה היה זמן קצר לפני שסדאם חוסיין איים בזה, בן זוגי, שהוא בן להורים ניצולי שואה, פעילים חשובים מאוד בגטו ורשה, שכנע אותי, עוד לפני שנכנס לתוקפו אולטימטום, שצריך לעזוב את העיר מיד. ואז שמעתי ממנו דברים שאני אף פעם לא שמעתי, שהחרידו אותי וצמררו אותי. כי הדברים האלה היו ברוח זו. זה היה ממש חזרה, כאילו כל הקליפות של הישראליות נפלו. אמר, תראי, בשואה רק בעלי התושייה ניצלו ושרדו. אני יודע את זה מאוד טוב. ואנחנו צריכים להיות עכשיו בעלי תושייה. זה היה מדהים. זה היה פשוט מדהים, אתה מבין? כל פתאום הרובד הזה שצץ ועלה למעלה, ולא שלא יכולתי להזדהות איתו, כלומר, לא בעוצמה כזאת. חוץ מהאירוע הזה, שהמחיש לי את ההבדל הזה, כי אנחנו לא חיים את ההבדל הזה ביום-יום, ובדרך כלל יחסנו כלפי כל ריטואל השואה, ביקור במחנות ההשמדה וכולי. זאת אומרת, אנחנו מגיבים על זה באותה מידה של רתיעה. זאת אומרת, כאילו, אם בן זוגי אומר, יש לי מספיק את השואה בגנים, אני לא צריך לראות את זה, אני מזדהה איתו. לא שאני יכולה להעיד באותה, יש לי את השואה בגנים, אבל יש לי את השואה בתור דימוי מארגן חזק מאוד בתוכי.
אני אגיד לך את זה בצורה, יש לכם חברה, כמה מדידה טובים ביותר. חס וחלילה, זה לא מזה שאני עושה מלחמה או משהו כזה. אבל זה נראה כאילו, אתם לא שומעים על הצרות שלי, אני לא שומע על הצרות שלכם. כן? זה מין איזה ש... אבל למרות שגם הם ישמעו על הצרות שלי אם אני ארצה, ואני אשמע על הצרות שלהם אם אני ארצה, אבל זה לא חברים בנפש. אנשים שאני עובד איתם ומדבר איתם. ותראה, אני לא חושב שמזה, מאדם שיצא מבית של שואה חייב להיות חסיד אומות העולם ולהיות מעריץ גדול של ערכים אוניברסליים והומניים וכולי. אני לא אוהב שום השתעבדות של אדם לשום דבר, לא למדינה ולא לערכים. עכשיו, אבל כשזה מגיע, זאת אומרת, כשאני רואה מצד שני, זאת אומרת, הם מדברים על זה שנה אחרי שנה, יש תקסים, יש... היום כבר מדברים על הדור השלישי, ואני בטוח שיש תוכניות טלוויזיה ותוכניות רדיו על דור שלישי של שואה, ואני קראתי מחקרים שנעשים בשוודיה על דור שלישי של שואה. עכשיו, מצד אחד אני בא ואומר, אני חש אמפתיה כלפי אנשים, כלפי צער שלהם, אני שומע סיפור, אני רואה בן אדם כשהוא מדבר, כל זה בכיף. ברגע שזה מגיע למצא, אבל תמיד יש לי באיזשהו מקום איזה סוויץ' קטן נגד. ואני אומר, אתה לא תמכר לזה. אולי בגלל שאבא שלי נמכר לזה, אולי בגלל שסבא שלי נמכר לזה. אני לא אמכר לזה. אני כואב, אבל לא יודע, אני אדם די נסחף. דווקא בנקודה הזאת, אני רוצה להרגיש שאני הולך עוד צעד, אבל אני תמיד חוסם את עצמי. כאילו זה נראה לי מתמרדות אישית. אני לא אתן לשואה, או אני לא אתן לאנשים שלדעתי, כן? באיזשהו מקום, יש להם פריבילגיה או של כאב או של כסף, כמו פיצויים וכו', יש להם איזשהו פריבילגיה מהשואה, אני לא אהיה מוכן להזדהות איתם. זאת אומרת, אני צד אחד כן אפגין אמפתיה, אבל עד גבול מסוים, כי זה נורא חשוב לי. יש לי משהו נורא חזק שבא ואומר לי, אני לא אמכר לכאב של השואה, של הדור השני והשלישי. קשה לי מצד אחד לבוא לראות אותם כל כך נוגעים, וערכיים, ומדברים, וכואבים, ושדובר בכאב, או בעיה של מישהו אחר, אתה פתאום רואה אותם פלק. זה פוליטי, זה מומצא, זה כוחני, זה לא זה, זה כן זה. זה אחד האסונות של השואה. השואה גימדה כמעט כל דבר. אני חושב שזה קודם כל לא אסון שלי, זה קודם כל אסון מי שגדל בבתים האלה, כי אני בטוח שהם סובלים העיקריים. ומבחינה פוליטית בטח קשה להזדהות איתם. האמפתיה שלי נעצרת באיזשהו מקום, ללא ספק.
בממד של החוויה, אני מסרבת לשפוט אנשים. פשוט מסרבת. עם כל השוליים הלא נעימים של העניין הזה של הדור השני, אולי קצת יותר מדי עיסוק בזה, וכל הכיוון הפסיכולוגיסטי, וכל הדברים האלה, לדעתי שזה תפקיד מאוד חשוב בתרבות הישראלית, של עברור.
תסביר.
פשוט של עברור, של שקרים, של הדחקות, ולכל הדבר הזה. יש איזה תפקיד כן חשוב, ואחרי שהכל קצת ישקע ויקבל את הפרופורציות שלו, זה כן יתחבר לתוך ה... לתוך ה... אני גם לא רואה את אנשי, את מה שמכונה בני הדור השני כחייבים לי משהו. מה הם חייבים לי?
שאול ביבי.
היו המון אשכנזים בשכונות עד שהגיעו כספי השילומים. סבבה. או סבבה, קיבלו את הכסף, יצאו, קיבלו כסף שמשתבל לא כולם, להכנסה שנתית. אז לבוא היום, לנתח, לבוא ולהגיד, המזרחים נמצאים בשכונות כי הם לא רצו, או כי להם הייתה בעיה מנטלית, יכול להיות שיש בזה אמת. אבל לא להזכיר את ההכנסה הכפולה הזאת השנתית, בנוסף לכל ריבודים שכבר היו. זה נורא מעצבן, זה נורא מקומם. זה נורא לא נעים לשמוע את זה, אתה כמעט רוצה להרביץ לבן אדם שאומר את זה. כאילו, אבא שלי שם כי הוא מפגר, ואבא שלך שם כי הוא אינטליגנט מאוד. זאת אומרת, יכול להיות שזה גם נכון, אבל כביכול, העובדה שהוא קיבל פי שתיים מזכורת בגלל הנושא של השואה, זה לא רלוונטי. עכשיו, אין ספק שזה גם היה, זה גם גרם לריבודים אחרים, ריבודים מנטליים ותרבותיים בחברה הישראלית. כאילו, זה תפס, השואה תפסה את המקום של הכאב, הכל מתגמד ליד זה. אני לא פעם ולא פעמיים, דווקא אני אוהב לסמוך את זה מאנשים כנים וכו'. אני לא יודע אם זה לפעמים, אם זה כנות או לא. הם תראו לך, נו מה, בסדר. אני פעם חושב ששמעתי את הספרי אומר את זה. שכחו, אנחנו המזרחיים, כאילו, נאבקים. אני לא זוכר איך הוא הניח את זה, אבל רק חסר שהיום אומר שאנחנו משחקים בקקה. זאת אומרת, הם, כאילו, הם, להם בבתים היה את ההתמודדות הרצינית והכבדה ביותר. ועוד הספרי הוא אדם שמלא אמפתיה וסבלנות לנושא המזרחי והחברתי. ואין ספק ש... עכשיו, תשוב, כמה אנשים מוכנים להעלות את הנושא הזה לדיון. מבין המזרחים, זה נראה להם קטסטרופלי. כי אני גם אגיד לך, גם אני. ולזה אני גם בא תמיד מהצורה העקיפה כשאני כותב על הנושאים האלה. כאילו זה תמיד, תמיד אתה מבוא ואומר, אולי עוד דור זה עבור, אולי זה עוד דור. אתה לא רוצה להיכנס בהם הרי. מה זה טירוף להיכנס באנשים האלה? הם עברו את הדברים האלה, אני אכנס בהם או משהו כזה. ואולי לאינטלקטואלים או לפעילים מסוימים, הם יכולים כן יותר לדבר על זה. כשאני פוגש את החברים שלי, יש מין התנערות אוטומטית מהנושא הזה. זאת אומרת, מדובר באנשים מסכנים, והמסכנים האמיתיים זה הם, זה לא אנחנו ברמה של מה שעובר על העם היהודי בזמן המודרני.
הקנה מידה הוא אחר. אם מישהו, הקנה מידה, אם אני אומר השואה היא פגישה עם אינסוף, הצער של המזרחים בישראל הוא לא אינסוף, הוא 7-9. אתה מבין? אתה מבין? מי בכלל... אין אף אחד לא מנסה להגיד למזרחיים, אל תבטאו דעתכם בגלל שאנחנו סבנו בשואה. אף אחד לא אומר את זה, זה היפותטי לגמרי. אתה מבין, זה יכל אולי היה לאמר, אבל זה לא, בפועל אף אחד לא אומר את זה, זה מאוד היפותטי. אתה מבין, אין, אני לא ראיתי את הטענה הזאת, אף פעם לא שמעתי עליה, אם היא קיימת באיזה שהם סאבטקסטים, לא נראית לי מן העניין. מבחינתי, המעמד, היום היחידי, המעמד היחידי שקרוב מבחינת הגודל שלו לשואה, בזיכרון שלנו, זה מעמד הר סיני. אני לא רואה משהו שיכול לעמוד מול העוצמה של יום השואה בכל ההיסטוריה של העם היהודי. אז יש לנו את מעמד הר סיני, יש לנו את יום השואה, כל השאר, אפילו הקמה של מדינת ישראל, הוא בקנה מידה אחר מבחינתי. אז מפה גם אתה יכול להבין למה אני לא מעניין אותי כל כך הקטע המזרחי אשכנזי ביחס ליום השואה, כמו שלא מעניין אותי מזרחי אשכנזי, אם המזרחים היו יותר קרובים להר סיני או האשכנזים היו יותר קרובים להר סיני. זה לא מעניין אותי. זה לא נראית שאלה מעניינת. אתה מבין, כמו שתשאל אותי רגע, אם היו הספרדים שם או היו אשכנזים, אלה שהיו במעמד הר סיני. עכשיו, איך מציינים את מעמד הר סיני? מה בדיוק? איזה מין דבר זה? אז אני חושב שהשואה תצטרך להיכנס היא תייצר מסורת. בניגוד, היא לא תהיה אירוע היסטורי. כמו שמעמד הר סיני הוא לא אירוע היסטורי בלבד, אלא הוא אירוע מכונן זהות. אותו דבר אני חושב שבטווח לא בדור שלנו אולי, אני מאמין, בדורות הבאים, השואה תהפוך, תייצר מסורת. היא תהיה נקודת מוצא של מסורת מסוימת ביהדות.
בתרבות חילונית דווקא? או
תראה, כל עוד יהיו יהודים, אני לא יודע, הוא יכול להיות שהעם הזה ייעלם, כן, אבל כל עוד יהיו יהודים, כל עוד תהיה תודעה יהודית, לשואה יהיה בולטות בלתי ניתנת לשליטה בכלל, בעוצמה שלה. ככה אני מאמין, ואני חושב שטוב שזה יהיה ככה, זה לא שזה... יש כאלה שחושבים מספיקים עם השואה, כן, מספיקים יותר מדי, יותר מדי, תנו לנו לחיות. יש כאלה, זאת קריאה. לזה אני לא מצטרף. אני חושב שבהחלט זה מאורע שצריך ללבוש את הוא צריך לקבל את המרכזיות שלו.
למרות שאני חסיד של הבן אדם, אני יכול להגיד משהו נורא היום, אני חושב ששואה יכולה לחזור עוד המון המון פעמים. לזה גם יש לי תחושה שאני לא אומר שאני רוצה להשכיח, אבל לא יודע בדיוק איזה יתרון ענק יש בהנצחת השואה. אנחנו רואים מה קורה במרכז אפריקה, אנחנו ראינו מה קורה ביוגוסלביה. אני לא יודע אם איזה מיליון סינים ימותו באיזה, ירצחו בשיטתיות, באיזה מחוז בסין, מה בדיוק, כי אולי לא יום עוד 50 שנה. אני לא... עכשיו, אז אני קודם כל לא יודע כמה ערך יש להנצחת השואה מעבר להעמסה פסיכולוגית, מנטלית, פוליטית על בני האדם. הייתי, אם כבר רוצים להנציח את זה, אין ספק שהשואה, עצם ההתאפלות אליה, עצם ההתאפסות אליה בעמד הסנטימנטלי והפסיכולוגי, הוא החשה איומה של ההשפעות הפוליטיות והחברתיות שלה על האזור הזה. ואני חושב שצריך לדבר על השואה ולפתוח אותה, גם אל המובנים החומריים שלה ולמובנים הפוליטיים שלה. כי אז היא תעשה אותה, היא תעברר את המושג הזה, היא תפתח את המושג הזה, לא תשאיר אותו כאיזה כאב סנטימנטלי עצום של ההיסטוריה, שהוא רק חונק פה פתחים לדיון אמיתי בין אוכלוסיות שכן התמודדו עם השואה. לא רק אשכנזים מתמודדים עם השואה, גם פלסטינים מתמודדים עם השואה, גם מזרחיים מתמודדים עם השואה. לא ברמה האמפתית של באותו יום לשמוע את הסבתא מספרת, כן? לא ברמה הזאת, כן? אבל יש פה עוד חלקים באוכלוסייה שהשואה עברה עליהם, בצורות אחרות, אולי פוליטיות יותר, אבל עברה עליהם.
אין לי שום ספק, אין לי שום ספק, אני חוזרת לדברים שאמרתי בהתחלה, שהדבר הזה שקיים אצלנו, יש לי בעיה עם המילה אצלנו, באותה מידה, זאת אומרת, אנחנו מזרחים ואשכנזים, המזרחים ההיעדר של השואה, אצל האשכנזים הנוכחות של השואה, והיעדר לפעמים, אני לא אומרת שיותר קשה, אבל מסובך דיו. והדבר הזה, הצל הזה, והגלגולים של הצל הזה, והטרנספורמציות של הצל הזה, של השואה, מאוד מעסיקים אותי. ואני כל הזמן חוזרת לזה, שוב ושוב, לפני שאני באמת, באמת לא חושבת שאפשר לדלג את זה. אי אפשר לדלג את זה. ואם מדלגים את זה, משלמים מחיר איום ונורא.
וכשאת, איך את מתייחסת, וזאת אולי תהיה שאלת הסיכום, כשאת חוזרת לדברים שהזכרת לגבי אבא שלך, שהיה מאוד עסוק בעניין של השואה והמקום, וההשפעה שלה על המאבק המזרחי, או מה שהיא יצרה, התנאים שהיא יצרה, איך את רואה את זה היום?
תראה, אני מסתכלת לזה מתוך התנאים הספציפיים שמתוכם אבא שלי דיבר. אני אגב לא חושבת שאפליה המזרחית נגמרה, שלא תבין אותי לא נכון, בדברים האלה אני מוכנה להיות מיליטנטית ככל פעיל מזרחי אחר. זה לא קשור, אני מסרבת לנצל אותם. זה שאשכנזים ניצלו שנים את השואה בדמגוגיה בוטה ומתואבת, אני לא אצטרף לזה. לא אנצל את זה בשביל הקטע של המזרחים. זה לא נראה לי הדבר הזה. אני יכולה להבין את התנאים שמתוכם אבא שלי דיבר, אבל אם משמעות הדבר שבגלל שאני מזרחית ובגלל שהוריי לא עברו את השואה, זה עושה אותי פחות ישראלית, יופי. אם במובן הזה פחות ישראלית, כאילו, בסדר. אני מוכנה להיות בשוליים של הדבר הזה. זה לא מדיר שינה בעיניי. אני מוכנה להיות בשוליים של הדבר הזה שנקרא ישראליות. זה בסדר לי. והיום אפילו זה נראה לי עמדת כוח. לא עמדה של חולשה בכלל.
אין תגובה ייחודית מזרחית לשואה. אין דבר כזה. אין לנו תגובה מזרחית ייחודית לשואה. יש לנו אולי תגובה מזרחית לדברים מסוימים. לשואה אין לנו תגובה מזרחית. לא טוב ולא רע. אין, פשוט, כן.
תודה לדוקטור מאיר בוזגלו, לרונית מטלון ובמיוחד לשאול ביבי. על הביצוע הטכני, מיכל אברהמי, שירי רוזנר ושלומי תמיר. אני אורז רתי.
Love, baby.